שלום לכם, אני נתנאל אלישיב, ואתם מאזינים לפודקאסט של בני דוד. בכל פרק נשוחח עם דמות מובילה במוסדות בני דוד על יהדות, ציונות, ערכים וסוגיות שמעסיקות את החברה הישראלית. שלום לך ירון בוסקילה, ברוך הבא להסקט של בני דוד.
שלום, שלום, שמח להיות פה.
אנחנו שמחים לארח אותך בתעודת זהות הציבורית שלך. רוב האנשים שמכירים את שמך זה בגלל תנועת הביטחוניסטים.
נכון.
תנועה של קצינים, אנשי ביטחון, מכל כוחות הביטחון, כמובן לא בשירות פעיל, שהם, איך נגדיר את זה, רוצים לחזק את ה... איך בעצם היית מגדיר?
תנועה הוקמה בעצם כדי להבטיח את ביטחון ישראל לדורות. לא להבטיח את ביטחון עם ישראל. עם ישראל תמיד יישאר, וגם לא יותר את ישראל, כי אנחנו לא מאמינים שאנחנו נצא שוב לגלות. אבל ביטחון ישראל זה מושג קצת חמקמק. תופסים אותו בצורה שונה. מפקדים, מפקדים תופסים אותו בצורה שונה. מגזרים תופסים אותו בצורה שונה.
אבל נשאל כבר בהתחלה, תראה, הביטחוניסטים, יש שם ניחוח לאומי, חזק של ערכים לאומיים.
כן.
אתם מגדירים את עצמכם גם כתנועת ימין?
ממש לא.
למרות שאתה מבין למה אני שואל, כי בסוף התנועה היא מתויגת לימינה.
תראה, היום כל דבר מתויג. אם אני עכשיו אקנה גלידה פיסטוק, אז גידו גם ביבי אוהב גלידה פיסטוק, ומי שאוכל גלידה פיסטוק אז הוא ימני. אבל דווקא בעניין הביטחוני, אתה לא יכול, אם אתה בא מעמדה מאוד מאוד מקצועית, אתה לא יכול להגדיר את זה כימין ושמאל. הרי בוא נניח שאני נמצא עכשיו בכיפה שולטת, והאויב שלי נמצא בשטח נשלט. אם הימני או שמאלי בדעות שלי, זה ישנה את העובדה שאני בכיפה שולטת והוא במקום נשלט.
אתה אומר, אתה יכול לעשות גם מגוף שמאלי לצורך הכיבוש.
אנחנו באים עם עמדות מאוד מאוד מקצועיות, וזה שאנחנו מאמינים שצריך שיהודה ושומרון ובקעת הירדן הם חלק אינטגרלי ממדינת ישראל, מארץ ישראל, ויש לזה גם אספקט ביטחוני, אז בסדר, זה שהימין הוא גם בעד ארץ ישראל השלמה. בסדר, אז אנחנו מתממשקים בעניין הזה, אבל אנחנו באים גם ממקום מקצועי, וגם ממקום שזה חלק מהזהות שלנו. לא דווקא כי אם אני ימני, אז אני חייב להאמין בזה. הזהות שלי היא גם חלק מארץ ישראל.
אז ערכי, לא פוליטי. ערכי ביטחוני, ערכי מקצועי, ולא פוליטי, מובהק.
ממש לא פוליטי. אנחנו לא עוסקים בכלל בעמדות פוליטיות, לא מנסים להתאים את עצמנו לעמדה של אף אחד, אפילו בתוך קבוצת המנהלים הפנימית וגם המפקדים הבכירים בתנועה, השיח הזה בכלל לא נמצא. מצאנו אפילו שיש חלק מצאנו מהבכירים שהם מפגינים בתל אביב על הרפורמה, זה לא מהווה מבחינתנו שום משקל. מה שמהווה משקל זה האם העמדות הביטחוניות הן תומכות את הערכים, את הזהות היהודית שלנו, ואת ביטחון ישראל, וזה מה שחשוב לנו.
אני מבין. אנחנו נשמח להרחיב ולשמוע קצת יותר על תחומי הפעילות ועל האנשים שמשתתפים, אבל לפני כן רוצים להכיר אותך כבן אדם, וגם פתחתי בזה שזה הדבר המוכר שאתה עוסק בו, אבל עסקת בהמון דברים חשובים ורלוונטיים לנו כאן בבני דוד. בוא נתחיל מזה שאתה גדלת באשדוד, ובהתחלה, אני יודע, כיתה זין ח' היית בבית ספר כללי, נקרא לזה ממלכתי,
כן.
לא בחינוך דתי. איך היית מגדיר את המשפחה שאתה בא ממנה על הציר הדתי?
נקרא לזה מסורתית מינוס. זאת אומרת, רוב חיי בבית לא תמיד שמרו ממש שבת בצורה מלאה. הייתה משפחה מסורתית שמחוברת למשפחה מורחבת גם מאוד מסורתית.
אתה פוגש אותי בדיוק בשבוע שבה אני פגשתי ושמעתי את חכם דוד מנחם. אתה מכיר אותו ממבשרת ציון? עוסק הרבה בשנים האחרונות שיש המון ביקוש לדבר הזה של המסורתיות, שפעם לא כל כך זיהו אותו כאיזו אמירה ברורה, והיום מבינים שיש שם הרבה מהפתרון ללא מעט בעיות שלנו דווקא יש שם.
כן.
אז הוא אמר, תראו, כל ההגדרות האלה זה הגדרות של אשכנזים. אשכנזים, אפשר להסביר גם מבחינה היסטורית, למה הם מצאו צורך להגדיר את עצמם. הוא אומר, אצלנו לא היו מגדירים, כולם בפנים, יש אנשים שיותר, יש אנשים שפחות. ואז הוא אומר לי, אומר לנו, שאלו אותי פעם, האם אני רב אורתודוקסי? אז הוא אומר, כיוון שאני מכיר את העולם שלכם, אז אמרתי, כן, אבל אם היו שואלים את סבא שלי, האם אתה אורתודוקסי? הוא אומר, לא, אני בריא, אני בסדר, אני לא...
זה נכון. כן, באמת החילוקים האלה הגיעו בשלב הרבה יותר מאוחר, ואני גם חושב שגם אצל הסבא שלי הוא לא כל כך יביא, יודע שהוא יהודי.
כן, כמעטי, לא היה איזה מעבר של, לא, אשכנזי שלמד במקום לא דתי, אז בדרך כלל הוא יגדיר את עצמו כמי שבשלב מסוים חוזר בתשובה, ואז הוא נהיה דתי. אתה לא חווית את המעבר כזה במסגרת ה...
לא, לא חוויתי מעבר כזה, אבל גם לא הבנתי גם מה אני חסר. זה היה נראה לי מאוד נורמלי. עושים קידוש בבית ומקפידים על כשרות, וזה היה נראה לי שזה פחות או יותר גבולות הגזרה של, של אדם יהודי. דווקא בכיתה זין ח' משהו התחולל אצלי. אני קודם כל התחלתי לחפש קצת את עצמי בצורה קצת יותר עמוקה, והרגשתי שבתוך המקום שלמדתי, שהיה מאוד מאוד, מאוד חילוני, שזה היה מאוד חסר לי. לא כל כך הבנתי מה חסר לי, ואמרתי להורים שלי שאני הולך ללמוד בישיבה תיכונית, מקום שאחד מבני המשפחה שלנו למד שם, אח של אבא שלי.
בכפר מימון.
בכפר מימון, ואבא שלי אמר לי, מה פתאום, אתה רק שני אחים, מה פתאום שאתה תצא מהבית, וזה לא, לא נורמלי, ואני לא מתכוון לשלם על דבר כזה, אמרתי לו, אין שום בעיה, אני אשלם את זה.
אבל גם התגובה הזאת, תבין, זה לא בקטע שזה פנאטים או דתיים, זה בקטע שזה היציאה מהבית, זה כן, שוב הבית העוטף.
משפחה קטנה, שני כן. אחים, מה צריך ללמוד, מה רבה בית הספר שלך, שצריך ללכת לבית ספר אחר, שגם צריך לשלם לו, שלם כל כך הרבה כסף, מה זה לא, אתה לא יכול לקבל את אותו מידע פה, ואני אמרתי, ממש החלטתי שאני עושה, ופניתי לראש הישיבה שם, ממש נסעתי בעצמי לכפר מימון.
מה אתה אומר?
כן, והרב אמור, שיבדל לחיים ארוכים, אמרתי לו, תשמע, אני רוצה...
יבדל ממי? אתה אומר שיבדל, אוקיי.
ואמרתי לו, תשמע, אני רוצה ללמוד פה, ואני אדאג להשיג את הכסף, ופשוט עבדתי בחופשה של כיתה ח', שילמתי, באתי עם כסף מזומן, שילמתי במזכירות, והשלמתי את זה אחר כך תוך כדי השנה, עבדתי בחקלאות.
מה אתה, אני בטוח שהיית תלמיד מעולה, בגלל שתלמיד שהוא בעצמו מממן את הלימודים שלו בגיל כזה, ועובד עבודת, בטוח עבודת כפיים, או עבודה...
לגמרי, עבודת כפיים.
אין עבודות בהייטק בחטא. וואו, זה סיפור מרשים.
אבל הדבר המשמעותי ביותר...
כמו שהם גם באו לקראתך קצת בשכר לימוד.
כן, כן. אז הם מאוד התרשמו מזה, אבל אני לא כל כך הבנתי, שאני חשבתי שנסיתי משהו גדול, חשבתי שאני פשוט משקיע בעצמי, וזה מה שחשוב לי. אבל הדבר יותר מעניין שקרה, שכשהגעתי לכפר מימון, אז בדיוק התחילו הסכמי אוסלו. ופעם ראשונה ששמעתי שפה שלא שמעתי את עד אז, מדברים במושגים בכלל לאומיים, מה זה יעשה לנו כעם, מה כמדינה, וזו לא שפה שבכלל הכרתי, לא בבית, וגם לא בבית הספר שלמדתי בו באשדוד, וכל כך התרגשתי מזה, שפתאום אני מגלה איזה משהו שאני לא מבין למה זה כל כך... בוער בי, אבל רק רציתי ללמוד עוד ועוד ולהבין. וכמובן שסביב הסכמי אוסלו, והיו המון הפגנות נגד הסכמי אוסלו, ומאוד מאוד התחברתי לזה, ומאוד העמקתי בזה, והרגשתי שאני נמצא בדיוק במקום הנכון. והייתי נוסע לכל מיני כנסים שהם מפרסמים בכל מיני מקומות באוטובוסים, כדי ללמוד ולהעמיק בזה יותר. וזאת הייתה הפעם הראשונה ששמעתי שפה לאומית, על עם ישראל, על ארץ ישראל, אני חושב שזה היה הניצוץ הראשון.
בכיתה י' ב', אתה מורעל, אפשר להגדיר אותך?
כן, קודם כל התקבלתי, בתחילת הדרך התקבלתי לשייטת, רציתי מאוד מאוד להתחיל את המסלול שם, וחלק לא כל כך גם דיברו איתנו יותר מדי על מכינות, אבל דיברו איתנו על עצמונה ועל אלי, ואני רציתי כבר להתגייס, ולא הבנתי מה אני מפספס.
בסדר, השלמת אחר כך.
אז התקבלתי לשייטת, לקח לי 4 שנים להתכונן לשייטת, ו4 דקות להיפלט משם. איך שהתגייסתי, גילו איזה בעיה רפואית ברגליים, אולי אתה לא יכול לצנוח, וכשהגעתי...
סליחה, פחדתי מזה בגיבוש שאני עשיתי.
ואז לכן גם הגעתי לצנחנים, אבל כשהגעתי לגולני, והגעתי לקורס צניחה, אז אמרתי למפקד שלי, תשמע, אני חושב שאני תתאמים כזה פסול צניחה, אז הוא אמר לי... בגולני קופצים גם בלי רגליים, צונחים גם בלי רגליים, מה זה השטויות האלה? וואלה. צאתי לקורס ניחה.
בגולני אתה בעצם היית בסיירת גולני, כן. והגיוס של שנה...
אוגוסט 96.
אוגוסט 96, אז זה כבר כמה שנים אחרי צוות אחי, הנודע.
כן, 3 שנים.
אוקיי, זה עוד, אבל היה עוד את ה... אז מי שלא מכיר, אנחנו לא נפרט, אבל היה שם צוות, אבל הוא רק השפיץ של, באופן כללי, סיירת גולני הייתה מקום מאוד מאוד קשוח.
אותו שטח 100, אותו קשיחות.
אני הלכתי פעם בשטח 100, אני זוכר, הרגשתי את ה... לא רוצה להגיד דם, את הזיעה, את ה... שספוגה
ואת היזע. אבל לנו זה היה נורמלי, זה היה, אתה יודע, אנחנו מגיעים כטירונים, לא חשבנו שככה צהל נראה, לא חשבנו שזה... שזה אחרת.
אז עדיין היה קשוח מאוד.
מאוד קשוח.
ואתה מצליח לסיים שם מסלול.
יוצא לקורס צינים.
ולמעשה... החלום היה לחזור לסיירת?
כן, נשארתי להדרכה בבית ספר למקים, ושם למעשה התחלתי את המסלולים שלי, את המסלול שלי כקצין, ממם וסמך ממפה, עשיתי מסלול מאוד קצר, הייתי 8 חודשים מ"מ, 8 חודשים סמך מ"פ, ויוצא לקורס מ"פים, כשאני רק נכנסתי לקבע לפני איזה חצי שנה, מאוד צעיר, עם ידע ממש מינימלי ביחס לאחרים, וזהו, פשוט סיימתי קורס מ"פים, חזרתי להיות מ"פ חיר, ואיך שחזרתי, אשר מצאתי את עצמי בלחימה בעזה, פרצות האינטיפאדה השנייה, ספטמבר 2000, וכשהייתי בעזה, זה היה כל כך אירועי, זאת אומרת, כל ה...
נצרים, רפיח, איפה היו ה...
אני הייתי ממפל ממעבר כיסופים ועד מחסום גפן, כל הציר הזה שמתחבר גם לטנצ'ר, ואני חושב שחוויית הלחימה המשמעותית הראשונה שלי הייתה שם, ממש כל יום מצאתי את עצמי בהתקלות, יום אחר יום, מתענים, ביום האחרון התפוצץ עליהם מחבל ממש נצמד עם אופניים ופיצץ את עצמו.
אני זוכר את האירוע הזה.
כן, ממש בציר טנצ'ר,
המס גדם. היה עם חמור, היה עם אופניים, היה כל מיני...
אז היה עם אופניים וגם חטפתי קצת רסיסים שם. אז זאת הייתה חוויית הצבאית.
זה גם לא הלחימה שאתה מתכונן אליה כלוחם, כקצין, אתה נערך למלחמות, לסדרי כוחות, והדבר, ההתמודדות הזאת היא בכלל... אחרת וקשה וסיזיפית.
כן. כל הפקל פקל הפלוגתי שאתה משמן אותו כל ערב, אתה לא מאמין שאי פעם יפעילו את הלאו ואת ה-RPG, ופרקנו את זה בלילה הראשון כבר, כשהגענו לשם. ופתאום, אתה יודע, גם ראינו את ההתחלה, נפגשתי עם איזו מורכבות כזאת, כי אז היה גם איזשהו שיתוף פעולה עם הרשות הפלסטינית, ציורים משותפים. כן ממשיכים, לא ממשיכים, הם פתאום מפנים אלינו את הנשק, יורים עלינו בלילה, מסיירים איתנו ביום. כל הבלבול הזה פתאום ככה צף.
אנשים לא זוכרים היום, את התסבוכת הזאת, את התקופה הזאת שחייל מסייר בג'יפ, הוא ביחד עם שוטר פלסטיני, והם שניהם אמורים ביחד לתת את הביטחון.
כן.
היה איזה, הייתה תקופה כזאת. אני מבין, וואו, אז אתה משתחרר בתור מ"פ.
אני מסיים תפקיד מ"פ, ואת אשתי הכרתי, אשתי את הקצינה בחטיבה דרומית בעזה, וכשאני מכיר את אשתי, אנחנו מתחתנים, ואני מחליט להשתחרר וללכת לעשות לשבק, לקורס רכזים, עברתי את המיונים, וממש אחרי שסיימתי כבר את כל המיונים, פונים אליי, אומרים לי, תשמע, מחפשים קצינים דתיים שיקימו את הנחל החרדי. באותה תקופה התחלתי לחבוש כיפה בצורה מסודרת ולא רק בשבתות, ודי חיפשתי גם את הזהות ה... היותר, אני לא יודע אם לקרוא לזה דתי, תמיד שאני אומר דתי, זה קצת נשמע לי מושג, קצת תלוש מיהודי, זה משהו שאתה, זה כמו תחביר.
חוזר לתחילת שיחתנו. כן. ההגדרות והקטלוגים והתוויות.
את עצמי, את הזהות היהודית שלי באמת עמוקה, וצריך קצת יותר ללמוד. גם אשתי הייתה ככה, הייתי יחד באותו מסלול. ואז שאלתי אשתי, אוקיי, מה את אומרת? תחזור לשנה, נראה לי שזה מאתגר מאוד להקים גדוד. ואז הצטרפתי לגדוד הנחל החרדי, ממש בשלבים הראשונים של ההקמה שלו.
כשהנחל החרדי הוא לא בדיוק חרדי,
דווקא אז אני חושב שהיה הרבה יותר חרדי. הגיעו אנשים דווקא ממגוון חסידויות וזרמים, שאני לא הכרתי ולא שמעתי, וזה היה מאוד מעניין להכיר אנשים מאוד שונים.
כל מי שמתגייס לצהל הוא בבחינת שוקיסט וצעיר ולא מכיר את המערכת. פה אני מניח שהפער אבל היה הרבה יותר גדול.
אנשים ירדו מאוטובוסים עם חליפות בתוך הבח, עם חליפות, עם הלבוש כזה, מקצה לקצה, ממש מלמעלה למטה. וזה היה מאוד, מאוד מעניין ומרתק להכיר אותם. אני זוכר איזו חוויה שיצאתי, אז יום אחד מהפלוגה, ממש אחרי זה, שבועיים, שלושה לאחר שהם התגייסו, אני רואה את אחד החיילים שבא מתולדות הארון, יושב שם על כיסא ובוכה. אני אומר לו, מה... שאני משמון, אני אומר לו, מה קרה?
מתולדות הארון?
כן.
גם הגיעו?
כן.
אוקיי.
הוא אומר לי, נזכרתי בשיר עצוב של ביאליק. ואז גם הבנתי קצת יותר את המורכבות הזאת של האנשים שהם חיים בצד החיצוני, לפעמים חלק מהם.
מקווה שלא ביאסת אותו ואמרת, היום החילונים לא מכירים את ביאליק. הוא בטח קרא ביאליק כדי ככה...
הוא החזיק מה שנקרא ספרים חיצוניים, הוא היה מחזיק אותם כנער מתבגר. לימים הפך להיות ראש אגודת הסטודנטים באוניברסיטת ירושלים, והוא מאוד מאוד חכם, אבל זה היה מרתק, כל אחד מהם הביא אותו עולם מיוחד במינו. אגב, אנחנו עד היום בקשר כל הפלוגה, ואנחנו נפגשים.
איזה יופי. אתה מדמיין מצב, זה לא בדיוק הנושא שלנו, אז רק באמת בשאלה ונחזור ל... אתה מדמיין מצב שבו יש גיוס חרדים מסיבי, שאוטובוסים כאלה לבקום של אנשים חרדים באמת, כי שאלתי אותך, אמרתי שלא בדיוק חרדים, כי אחר כך בעצם כדי למלא את השורות בשנים אחרי זה, אז אחוז החרדים הארדקור ירד ביחידה הזאת, ואתה מדמיין מצב שהם פשוט מתגייסים כמו כולם?
אני חושב שזה
במספרים יכול... במספרים גדולים?
אני חושב, בין אפשר להגיד במספרים גדולים. כולם זה לא נכון לשום, לאף אחד מהקבוצות היום בחברה. גם לא לחילונים ולא... יש תמיד, אף פעם זה לא כולם. אבל במקרה שלהם, אני חושב שזה תהליך ארוך. קודם כל, הם רוצים מאוד. הנוער שם, הוא רוצה להיות שייך לצבא. אבל הוא מבין את המחירים, את המחיר שהוא ישלם, המחיר המשפחתי, איך זה ישפיע על הניסויים שלו, ואיך אם הוא בכלל יוכל לחזור לאותה חברה שהוא יצא ממנה. ולכן זה הרבה יותר קשה.
היום גם הרבה חילונים, הם גם ויתרו בעצם על החרדים. משתי סיבות. כי א', מבינים שזה לא יקרה. כמה שנים אפשר ללעוס את החוק טל, ואת המשחקים, ואת המכסות. ב', הם גם אומרים, רגע, אני גם לא בטוח שאני רוצה שזה יקרה. כי אם יש לנו קצת מתח לאור הדתיים הלאומיים, שהם קרובים יותר אלינו, מבחינת שינוי צביון הצבא, אז כשחרדים יהיו במספרים גדולים, אז בכלל זה כבר יהיה צבא אחר.
אני לא בטוח שהחרדים ויתרו על זה, כי אני חושב שהם מבינים את הפוטנציאל שיש דווקא בצבא, גם כדי לשמור על הנוער שלהם. כשהצטרפתי לנחל החרדי, אז הייתי, זה היה תחילת הדרך, אז נפגשנו עם כל מיני רבנים מאוד מאוד גדולים בציבור החרדי, בבית שלהם, והם כולם תמכו בזה, אבל אמרו שהם לא מסוגלים גם להגיד את זה בכל.
אני יכול לנחש שאצל הרב שטיינמן היית?
גם אצל הרב עובדיה, ואצל הרבה מאוד רבנים, והם דווקא ברחו על זה. אבל בכל הם לא הסכימו לתמוך בזה, כי אני חושב שבסופו של דבר הם חששו מה האמירה הזאת תגיד גם כלפי אחרים, איך זה ישפיע על עולם התורה, ולכן הם היו מאוד זהירים.
בשקט אתה לפגישות הם... כאלה, רגע, אתה הממפה, עוד לא היית, אז אתה הגעת בתור מה? אתה הבכיר, אתה זה שמדבר עם הרבנים?
אני הצטרפתי
לפגישות של כל מיני קודקודים.
למגד ובאות התקופה, ולחלק מהמייסדים שהנחל החרדי, יהודה.
אתה מבין שיש לך פה סיפורים אולי מרתקים?
מעניינים מאוד.
יש לך משהו, אפילו אחד, באחד המפגשים האלה, משהו שקורה, מעניין. סליחה שאני מתקיל אותך.
אני מנסה לזכר באיזשהו סיפור מעניין, אני רק זוכר בעיקר את החיבוק, הצבא, וגם אנחנו כאנשי צבא, קיבלנו חיבוק מאוד מאוד חם על מה שאנחנו עושים. לא תחושה של איזושהי תחייה, או שאתם עושים משהו שהוא לא טוב, או שאתם אלטרנטיבה. לא לכתחילה זה טוב, אבל יש לנו מורכבויות, אתם חייבים להבין אותם. מי שזה יתאפשר אנחנו נשלח, ומי, אבל אנחנו לא יכולים לצאת בקריאה יותר רחבה. ואני הבנתי את שהחברה החרדית גם היא חיה במתח פנימי, על היכולת שלה לפעמים לומר בכל דברים שהם יכולות שמסכימים איתם, אבל השיפוטיות שהיא נכונה גם לכל חברה, אבל אולי קצת יותר בחברה החרדית, היא מאוד מאוד מורכבת, והרבה פעמים די יוצרת אותה מלהתקדם ולעשות דברים שאולי טובים גם להם כחברה.
אתה בשלב הזה, כממפי בנחל החרדי, גם אתה נפצעת? היה אירוע בחמרה?
כן, האמת שהאירוע מחולל מאוד מבחינתי, גם ביחס שלי, גם קצת כלפי הזהות שלי, וגם ההבנה פנימית למה אני משרת בצהל. כפי שהתגייסתי לצבא, בצו הראשון, אז שאלו אותי, למה אתה רוצה להתגייס לצהל? ובאופן אוטומטי, אני זוכר שאמרתי, מיצוי עצמי. המילה עצמית תפסה חלק מאוד מאוד, מאוד מרכזי. איך אני מצליח, איך אני מתקדם, איך אני מביא את עצמי לידי ביטוי, את הכושר הגופני שלי, את היכולת שלי להיות אולי להיות מפקד, וכן הלאה. וקרה משהו בנחל החרדי, באחד הלילות הייתה לנו איזושהי התראה על התקיפה של מחסום, אז לא היה חדירות בכלל ליישובים. תוך כדי שאנחנו נערכים, שמעתי ירי מכיוון היישוב חמרה, וזה חלו הייתה הגזרה שלי, והייתי בגזרה יותר צפונית, ונסעתי, אמרתי, אני רוצה רגע לבדוק מה קורה שם. נכנסתי לחמרה, אני רוצה להגיד, כי זה נקודה מאוד חשובה, הגעתי כבר עם ניסיון ברצועת עזה, והמון התקלויות, והרגשתי דווקא מאוד מאוד בטוח בעצמי, לא נכנסתי עם טיפת חשש, שגם אם יש המחבלים, זה לא יכול להסתיים בניצחון.
אלא בניצחון.
אלא בניצחון. כן. היה ברור לי שאני אני נוסע לשם, ואז אני מבין שיש איזשהו ירי מחוץ, מספרים לי שיש ירי מחוץ ליישוב פנימה, מתוך החממות, ואני אומר, אין שום בעיה, נגיע לשם, נפרוס את החיילים, ניתן מכת אש, נראה מאיפה יורים.
נחזור ליצוקנו.
החיילים שלי, אני רואה שהם קצת חוששים תוך החיילים, אני אומר להם, מה קרה? אני ככה מעונים ככה בכל מגמגם. חבר'ה שטויות, זה כולם מחבל אחד, שניים, אורגים, הולכים. נגיע, אז צריכים עוד להספיק לארוחת ערב, ממש במילים האלה. אני מגיע מצד השני לחלק האחורי של היישוב, פורס את החיילים, ואני אומר להם, אוקיי, ממש ככה בקרירות, ניתן מכת אש, נראה מאיפה משיבים, כוח אחד ירתק, וכוח אחר יאגף, איך שאנחנו פותחים באש, חוטף אש מאחור, תוך היישוב. אבל לא סתם מאחור, ממש במרחק של 2-3 מטרים מאחוריי.
כלומר, נערכתם עם הגב למחבלים?
המחבל נכנס פנימה לתוך היישוב, לא הייתה אינדיקציה, זאת אומרת, הגדר הייתה אינדיקטיבית, אבל לא הייתה שום אינדיקציה, הוא מצא איזשהו פתח ונכנס, ואנחנו עם הפנים החוצה, כי אנחנו גם מדווחים לנו שיעורים מתוך החממות פנימה לתוך היישוב, ואני מסתכל לאחור, ואני רואה דמות במדים. עכשיו, באותה תקופה, מילואימניקים תגברו את היישובים, ואמרתי, טוב, יש פה איזה כנראה איזה דוץ. ואני מנסה לעמוד רגע, להגיד לו, למה אתה יורה? זה צהל, צהל, ואני נופל, ושוב אני עומד ואני נופל, אני מסתכל על הרגל, אני רואה שכל הנעל שלי פתוחה, ואני מבין שנפגעתי, והנהג שלי אמר לי שהוא חטף כדור בגב.
אתה צריך לראות בעיניים כדי להבין שנפגעת? זה לא כאבי תופת?
לא הרגשתי את זה בהתחלה. כנראה בגלל האדרנלין שממש הוצפתי, עד שלא הסתכלתי וראיתי את הפציעה, לא הבנתי אפילו שנפצעתי. ואותו מחבל רץ פנימה לתוך היישוב, ורואים אותו, חלק מקטת הכוננות, וחושבים שהוא מילואימניק. חלק חשבו שבכלל זה תרגיל, צעקו לו אש-אש-אש. והוא מגיע לבית, רוצה שם אמא וילדה במרפסת, ושמחכים לאבא שיחזור מהעבודה, יורה בשניהם וגורר אותם פנימה וסוגר על עצמו את הדלת. ואני מתחיל לסחול, כשהוא הגיע למרפסת, אני שמעתי את הצרכה של האמא, והבנתי שזה כנראה כבר משהו אחר. ולוקח לי זמן, אני זוחל, מנסה להתקדם, וקצת מאבד הכרה, מאבד דם. אז מגיע מישהו אחר, קצין אחר לא מתוך הנחל החרדי, ששומע על האירוע הזה בכלל ברדיו, מגיע לשם, הוא רואה צברות של המון המון קצינים וחיילים בשנגים, שלא יודע אפילו איך להתייחס, פעם ראשונה שחדירה ליישוב, אולי צריך לנהל מסע ומתן, אולי צריך יחידת מום, הוא נכנס פנימה, לוקח כמה חיילים, ויורה בו דרך, אני כבר מגיע ממש קרוב למדרגות של הבית, והוא יורה בו דרך החלון, והם מטיסים אותי ביחד עם האמא והילדה לבית החולים, הם עוד היו בחיים, ואני מתעורר אחרי ניתוח, ואני פותח את העיניים, ואני רואה את אבא שלי ככה גוער מעלה, אני אומר לו, אבא, מה עם האמא והילדה? אז הוא אומר לי, הם נפטרו. וככה אני עוצם את העיניים, ואני מרגיש שלא רוצה לפתוח אותם, לא רוצה לתעורר למציאות הזאת, כאילו איך יכול להיות שזה קרה לי? ושוב, איך זה קרה לי, אני מסתכל על הכישלון האישי שלי בתוך האירוע הזה.
למרות שאתה חתרת למגע, ונכנסת בכלל...
כן, אבל אני שפטתי את זה אל מול התוצאה. ואחד הדברים המעניינים שקרו, שכשהתעוררתי ככה פעם נוספת, מישהו יושב לידי בגיטרה ומנגן לי שיר, והוא ככה מלחין את המילים, וזכרת כי השם מלוקח, אני אתן לך כוח לעשות חיל. ואני חושב על זה, ואני אומר לעצמי, איפה היה קדוש ברוך הוא איתי בתוך האירוע? לא לקחתי אותו איתי בתוך האירוע, לקחתי רק את עצמי, אבל הלכתי בלי שום, בלי תפילה, בלי לחשוב, כאילו אפילו אמרתי, ביקשתי בקדוש ברוך הוא שיעזור לי באירוע הזה. אחרי שבועיים לוקחים אותי שוב לאותו נקודה מבית החולים עם כיסא גלגלים, כדי לבוא וללמוד על לעשות איזשהו תחקיר ראשוני, הגיעו קצינים בכירים, מינו ועדת חקירה, ואני בכיסא גלגלים, שואלים אותי איפה עמדתי, איפה הוא ירה, אז מגיע איזה בן משפחה של אותם הנרצחים, אומר לי, אתה מפקד של החיילים? אמרתי לו, כן. הוא אמר לי, זאת אשמתך, אתה לא הגעת בזמן. וכשאני שומע את זה, אני אומר...
קשה.
אמר לעצמי, הוא צודק, אני לא הגעתי בזמן. חוזר לבית החולים, ואני מחליט שאני לא חוזר להיות מפקד פלוגה. ממשיך שיקום בבית, החלמה, ואני ככה עם מלא ברזלים ברגליים, ואז יונתן ברנסקי, תושב היישוב אלי, מונה, המגד סיים את תפקידו בעקבות האירוע, והמחד, מפקד האוגדה, היה שם ממש, הגיע אליי הביתה ואומר לי, תשמע, שתחלים, אני שתחזור פקד על הפלוגה. אמרתי לו, יונתן, אני לא חוזר. אני יודע מה קרה, זאת אשמתי. אומר לי, תקשיב, הנה התוצאות של ה... אתה היית בסדר, אתה היחיד שנכנס פנימה. אף אחד לא מצא בך שום אשמה. אמרתי לו, יונתן, בסוף זה קרה אצלי, אני אשם, לא הייתי שם אתה שצריך, אני לא חוזר. והוא ככה מנסה לשכנע אותי. אז הוא אומר לי, תשמע, אתה יודע מה, תן לך עוד איזה צ'אנס לקבל החלטה, יש מסע של ילדים במדים לפולין, תטוס, תחזור, תחליט מה אתה רוצה. אמרתי לו, בסדר, אני טס עם משלחת כזאת.
זאת עצה חכמה. כי אתה, מה, מה קורה בפולין? אתה מתחבר ל...
זה עצה חכמה...
יוצא מהסיפור של עצמך ומתחבר לסיפור... בבקשה, מה קרה בפולין?
זו עצה חכמה מאדם מאוד חכם, שהכרתי פעם ראשונה אז, ואחר כך גם ליווה אותי במשך שנים ארוכות. ואז אני טס לפולין, ושבוע שלם, ואני פעם ראשונה בפולין, וכמובן שזה היה מאוד קשה, אבל משם טסנו לאיטליה, ללמוד על הבריגדה היהודית שנלחמה תחת הצבא הבריטי נגד הנאצים, וטוב, אמרו, אנחנו גם מדברים על מלחמת העולם השנייה, בוא נלמד את זה שם. ותוך כדי שאנחנו הולכים באיזושהי עיירה, שנקראת, אני חושב, פינה פג'אנה, וקבוצה, אדם זקן, מתחיל ללכת לידינו, מסתכל עלינו בהלם, שואל אותנו באנגלית שבורה כזאת, אתם יהודים? לא, כן, לא, IDF? כן, IDF, והוא עובר חייל, חייל, נשק לו את המדים, תופס את המדים ומנשק, ואנו את הטאג של דגל ישראל, נשק את הטאג של דגל ישראל, אז הוא מתיישב על הרצפה ומתחיל לפקוט, אבל בכי עמוק, כיפים אותו, ככה, להבין מה קרה, עוזרים לו לעמוד, ואיכשהו נעמד, פשוט כל הצער הזה נהפך לכעס, הוא פשוט מתחיל לצעוק עלינו, למה לא הגעתם בזמן? למה לא הגעתם בזמן? אבל מה אתה מדבר? אז הוא אומר, אם הייתם מגיעים בזמן, כל המשפחה שלי היו בחיים. הוא ספר שהוא במקום מפולין, ואחרי המלחמה הוא עבר לאיטליה, וכל המשפחה שלו הושמדה בשואה, לידי הנאצים. וכמובן, זה אירוע מאוד מטלטל, אני חוזר חזרה, ואני מחליט לקחת את הפלוגה. 10 חודשים לאחר מכן, 4 בבוקר, יונתן מאיר אותי, אומר לי, יש מחבל שחדר לבח גולני, ומחבל נוסף שעושה דרכו ליישוב פקעות. סע לשם. שוב, אנחנו בכלל באימון, לא הגזרה שלנו, ואני נוסע, והפעם אני הולך עם מיינדסט שונה. אני אומר איזה רבע פרק תהילים, המלמד ידי לקרב, הצפותי למלחמה, אני מבקש מהקדוש ברוך הוא שיהיה איתי. קודם כל תהיה איתי. אני מגיע לשם, ואנחנו מזהים את העקבות של המחבל, שעושה דרכו ליישוב, אני שומע את הקריזה של היישוב, לא לצאת, תנהלו את עצמכם, יש מחבלים, לא מזמן היה פה את הפיגוע מתחת לאליב, שמעתי את הקריזה.
החזיר אותך ל...
כל משפחה מאוד נדרכת, נועלת עצמה, ואני מבין מה מתחולל בתוך היישוב. אנחנו הולכים על העקבות, והפעם, אנחנו עושים איזה חצי גוף כזה, אני מוצא את המחבל מחכה לנו עם הגב אלינו. אנחנו יורים והורגים אותו.
סגירת מעגל.
זה לא הסגירת מעגל, הסגירת מעגל הייתה, כשחזרתי, נכנסתי ליישוב פקעות, אחרי כמה שעות, שראינו שעדיין עוד מחבלים, ואני יושב מול החיילים, עומד מול החיילים, עושים תחקיר ראשוני, ואז אני מרגיש לנגיעה בכתף, אני מסתכל, אני רואה אישה, עם תינוק, ככה בא עם שקית ממתקים לחיילים, היא שואלת אותי, אתה המפקד של החיילים? אני אומר לה, כן. אומרת לי, רציתי להגיד לך תודה, הגעתם בדיוק בזמן.
וואו. וואו. אז אני מבין שאתה ממשיך.
ואז אני אומר לעצמי, בוודאי שהגענו בזמן, יש צבא, למה יהודי? אני ישר חושב על הזקן הזה, שבוודאי שלא יכולנו אז להגיע אליו בזמן, כי לא היה צבא, מי יגיע בשבילו בזמן? גם מי שיכל להגיע בזמן לא הגיע בזמן, לא רצה, לא היה לו שום כוונה להגיע בזמן בשביל היהודים, אבל פה, נכון, יש פיגוע טרור, אבל בסוף יש צבא, זה לא פרות חמלניצקי, זה לא שואה, זה לא עשרות הפרעות בכל מקום שבהם היהודים, שכל, אתה יודע, כל איזה פורעים שרצו להגיע, עוברים כמו איזה סופה בתוך המקומות שבהם היהודים היו יושבים, ופשוט אף אחד לא יכול לעמוד עבורם, ולהגן עליהם. פה יש צבא.
כשאתה רואה שיש טענות לפעמים, אחרי אירועים קשים, אחרי פיגוע, לפעמים טענות שמבטאים אותן בצורה, איך נאמר, לא דיפלומטית, ולא מנומסת כלפי קצינים, כלפי הצבא, זעם, דברים, זה משהו שהוא מפריע לך, הוא קשה לך, או שאתה מבין מאיפה זה בא, זאת אומרת,
אני אסתכל על זה בשני ממדים. הממד הראשון, זה אסתכל על זה פרספקטיבה. בסוף יש לנו צרות של עם בארצו. יש בעיות, יש קשיים, אבל לצרות של עם בארצו, זה לא, אנחנו לא בשואה. בסדר, ולאט לאט בעזרת השם, מתגדלים ומתגברים, ואנחנו, מצד השני, כשאני שומע טענות, יש טענות שהן נכונות ברמה המקצועית, שצריך לעשות אותן אחרת, צריך להתייחס לדברים אחרת, אבל כשזה נוגע לרמה פרסונלית צבא, או לבקר את הצבא כגוף על עצם הקיום שלו, בוודאי שזה מעיניי דבר לא ראוי, לפעמים, מסתכל אנשים, אני אומר, איפה הפרספקטיבה שלכם? חושב שגם לי באופן אישי אחרי האירוע הזה, אני הסתכלתי על עצמי ואמרתי, אתה כבר לא, זה לא אתה, הסיפור הוא לא אתה, אתה לא, איך נקרא לזה, אתה לא הנושא, אתה נושא. הנושא זה אתה הנושא, אתה הנושא שאתה שליחות, אתה בתוך הצבא, אתה יש לך משימה, זה לא קשור אליך, מיצוי העצמי, תהיה קצין, תהיה עוד דרגה ועוד, ומפקד של כוח הרבה יותר איכותי. סיפור הוא להיות שליח בתוך המערכת הזאת. ואני חושב שהאירוע הזה, זה אחת התפניות היותר חשובות שזה חולל בשירות הצבאי שלי, לאורך כל הדרך. אני חושב עד היום, הבחירות שלי היום הן מתוך מקום שאני אומר לעצמי, איפה אני צריך להיות בזמן, ואיך אני, הבחירה שלי לא ממקום שאני הופך להיות הנושא. אלא שאני נושא, אני להיות שליח של משהו.
אתה, אחרי האירוע הזה, לא הרבה אחרי האירוע הזה, בעצם מגיע פעם ראשונה לכאן, לילי, לבני דוד, בעצם תקופה, פעם ראשונה בחיים שאתה לומד תורה באופן מסודר, מה הוביל אותך לכאן?
קודם כל הייתי צמא מאוד ללימוד תורה. גם בתוך כדי תפקיד בין תפקיד מפה מסלול לתפקיד מפה פלוגה רובעית, היה לי זה כמה חודשים, הלכתי ללמוד באתרת כהנים אצל הרב אבינר, רציתי מאוד מאוד ללמוד, הרגשתי את עצמה פנימי הזה, ללמוד ולהעמיק. עכשיו, אני גדלתי ברחוב הרב קוק, ולא לא שמעתי על הרב קוק, לא ידעתי מי הוא, לא ידעתי מה הוא מלמד, כשהגעתי לפה השיעור הראשון שנכנסתי אליו, היה שיעור של הרב קלנר, בעיניה.
למתחילים.
לא הבנתי כלום. יצאתי משם ואמרתי, הבנתי את אותיות החיבור, אבל לא הבנתי שום מילה, וכל מילה של הרב קוק, ככל שאתה לומד את הרב קוק יותר, אתה מגלה שכל מילה יש לה רבדים כל כך עמוקים, גם שאתה חושב שאתה מבין, אתה עוד לא התחלת באמת להבין למה הוא התכוון. ואז בעצם נשארתי ללמוד פה בישיבה לבוגרי צבא, במקביל התואר הראשון שלמדתי באריאל, עם אנשים באמת, באמת מאוד מאוד מיוחדים, אלירס פרץ ורועי קלנג'ן הזה בשנה הרביעית שלו, אני הייתי כאן בשנה הראשונה, והם אנשים באמת, רועי קלנג'ן זכרונו לברכה, אנשים באמת מיוחדים במינם, ושתיתי בצמה כל דבר, למדתי גמרה בצורה אחרת, למדתי לא כמו שלמדתי בישיבה התיכונית, ובכלל מקתי בנושא המידות, ולהבין בכלל איך צריך לבנות משפחה, ואיך פונים את האישיות שלך.
זה כיף, כשאתה בא עם כל הבשלות והבגרות, וניסיון החיים, ואז אתה נכנס לבית המדרש, זה מיוחד, זה יוצא דופן.
זה יוצא דופן, אבל גם היה לי איזה מין חרדה, כי הרגשתי כמה פספסתי, ואיך אני משלים את הפער הזה עכשיו. זה היה ממש, ממש מיוחד.
כן.
אבא שלי הגיע ביום אחד לבקר, ואמרתי לו, אבא, אתה חייב לבוא לראות מה זה לימוד תורה, והכנסתי אותו פה לאחד השיעורים, והוא היה גם בשבילו ממש חדש.
כן, היה ברב קלנר.
לא, הכנסתי פה לאחד השיעורי ערב.
איזה יופי. אתה בתקופה הזאת, אני זוכר שאתה מפרסם ספר, שאני, הספר הזה נקרא, אבא שלי הוא תלמיד.
אבא שלי הוא תלמיד, כן.
מה הניע אותך לפרסם את הספר? מה, תספר לנו על הספר.
קודם כל, מגיל קטן מאוד אהבתי לכתוב. גם היום אני מאוד אוהב לכתוב, אני כותב הרבה מאמרים, בכל מיני מגזינים, אני עוד כותב כמה ספרים, אבל רציתי לכתוב ספר ילדים, ודבר, התרשמתי מאוד, וזה גם היה משהו מאוד חדש לי, לראות אנשים בישיבה, אינטליגנטים, עם יכולות באמת שהם היו יוצאים עכשיו לעולם התעשייה, היו כנראה המהנדסים, אבל הם קודם כל החליטו שהם משקיעים את החיים שלהם בעולם התורה. וזה עולם שהם באמת מסורים אליו מבוקר עד ערב. והסתכלתי עליהם בהשתהות. וחשבתי כל הזמן על איך הילדים שלהם מסתכלים עליהם. אני ידעתי שהילדים שהם מסתכלים עליי, אבא שלי הוא קצין, הוא בצבא, יש לו סיפורים לבוא ולספר.
וגם לומד.
כן, וגם לומד את זה, אבל העולם הצבאי, זה העולם, זה מה שהאבא שלנו עושה, וקל מאוד לתאר את מה שאבא, איך הילדים שלהם מתארים אותם. והחלטתי שאני כותב, ואני כותב על זה, וזה התחיל ככה בקצת שיר בוטי, וזה הלך ככה והתקדם. והיה לי מודל גם, גיסי, שגר אז באלון מורה, למד שם בישיבה, והסתכלתי עליהם גם כמשפחה. והסתכלתי גם, דיברתי קצת עם חלק מהלומדים פה, ויש להם שיתארו לי קצת את החוויה שלהם. וזו, ואיכשהו האותיות הפכו למילים, וברוך השם יצא מזה ספר, וככה התייעצתי עם אורי אורבך, זיכרונו לברכה, והצגתי את זה לכמה אנשים, לראות, רציתי לראות שזה מאוד מדויק, גם על לשון, שתהיה מאוד מאוד מדויקת.
ספר מאויר לילדים.
כן, כן.
אפשר להשיג אותו היום?
יש לי עוד כמה עותקים, הבאת עוד לא עשיתי את זה, כבר זאת אומרת, התפסתי 1,000 עותקים, הסתיימו תוך כמה חודשים, ממש תוך כמה חודשים, הכל נגמר.
יכול להגיד לך כמי שבא מהתחום, שזה מספר יפה, זה לא מובן מאליו.
כן, לא, פשוט הפסקתי, אבל הפסקתי להדפיס את זה, נשארו לי כמה עותקים שאמרתי שאני אשאיר לנכדים.
טוב, רק מי שמאוד לחוץ, אז לאתר את ירון ולהשיג איכשהו עותק. אני מבין. אתה, אז למדת פה במשך 3 שנים, גרתם פה ביישוב במשך כמה שנים, ואת הדקות הלא מספיקות, פשוט זה כל השאר מרתק, אבל הדקות שנשארו לנו, כן הייתי רוצה להקדיש לביטחוניסטים.
כן.
מי בעצם יוזם את ההקמה של הגוף הזה?
מי שיוזם אותה זה תת אלוף המילואים אמיר אביבי.
מה הסיפור שלו?
הסיפור שלו
קודם. מה הניע אותו להקים גוף חדש? יש מספיק גופים לכאורה של קצינים למיניהם.
תראה, הוא לא גדל בארץ. הוא גדל רוב חייו בחוץ לארץ. אבא שלו היה שגריר, בעיקר בדרום אמריקה, בכל מיני מדינות בדרום אמריקה. אני חושב שהזהות שלו התחדדה לו דווקא מתוך המקום הזה של הבידול. הוא מצא את עצמו כל הזמן עם מדינות שונות, עם אנשים מקבוצות שונות, וכל מה צריך רגע לחדד את הזהות שלו ביחס אליהם. זה קל מאוד לנסות להיות חלק מהם, ואז להגיד, אוקיי, אז זה הרבה יותר פשוט וקל, אבל הוא כל הזמן ניסה רגע לחדד את הזהות שלו. ובנקודה מסוימת, בשירות הצבאי, קראו לו למעשה 2 דברים. הדבר הראשון, כשהוא היה בלחימה, כמגד בהנדסה, הוא יצא להפוגה של 3 שבועות, מתוכם 1 מהם שבוע אחד רגילה. הוא היה צריך להתאמן ולהכין את החיילים שלו לפרק הבא, ואז הוא שואל אותם איזושהי שאלה, ככה, לא חשב שיצא מזה משהו. כמה מכם היו בירושלים? 50% הצביעו, ומתוך 50% שהצביעו, שאל כמה מכם היו בכותל, וגם רק אז 50% הצביעו, והוא הזדעזע מזה. הוא אמר, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות שאנחנו, החיילים שנלחמים, והם לא יודעים אפילו על מה הם נלחמים. משהו בזהות שלהם מאוד מאוד חסר. הוא החליט שהוא פשוט לא מתאמן. הוא הקדיש את הזמן הזה לשבוע שלם בירושלים, ואז הוא חזר ללחימה. וההישגים של הגדוד היו פשוט פנומנליים, שהרמטכ"ל קרא לו, איך אתם עושים את זה? הוא סיפר לו, אמר, אני עבדתי על הזהות ולא על הטכניקות. והדבר השני שקרה לו זה כשהוא היה רלש הרמטכ"ל, בעצם בהתנתקות הוא ראה איך המערכת הביטחון כולה באה ואומרת שאם אנחנו נצא מרצועת עזה, זה יהפוך להיות חיזבאלסטן, חמאסטן, אל-קדאיסטן, ולאחר מכן החליטו על ההתנתקות, כשאריאל שרון מחליט על ההתנתקות ומחליף רמטכ"ל, כל מערכת הביטחון אומרת, זה יהיה סינגפור. זה לא יכול להיות, הרי זה מקצוע. איך יכול להיות
אני זוכר את שאול מופז נכנס לפגישה עם אריק שרון כמתנגד תקיף לזה, ויוצא מהפגישה כשהוא הופך להיות התומך הראשי. אז או שזו הייתה פגישה מאוד משכנעת בנימוקים שלה, שהוא לא חשב עליהם לפני כן, או שלא.
אז אני חושב שזה בעצם מביא את אמיר להבנה של 2 דברים. אחד, שקודם כל צריך להתחיל לטפל בעניין של הזהות, עוד לפני שאתה הולך למקום הצבאי, ולפני שאתה שואל איך אני הולך להגן, בוא תשאל על מה אני מגן. על מה, מה, מה הזהות שלי בכלל, על מה, מה הערכים שלי, אחרת אתה תתפרק, אתה לא יהיה לך על מה. והדבר השני, שצריך להציב איזושהי עומדה ברורה ואלטרנטיבה לכל מיני דעות לא מפותחות או לא מפוקחות, וזה מאוד מאוד קשה בצבא.
כל התארגנויות הקצינים שהיו עד אז, היו בדרך כלל עם נטייה יותר או פחות מוצרת, אבל שמאלה. כל מיני קצינים למען שלום, ביטחון ושלום, תמיד תמיכה יהיה בסדר, תשחררו את המחבלים ועסקת שליט, הכל יהיה בסדר, תצאו, יהיה יותר טוב. זה כל ה... אני לא זוכר מודעות אחרות.
זה נכון. גם קיבלו את הפלטפורמה המתאימה של ערוצי התקשורת, גם להביא את הדעה שלהם לידי ביטוי.
גם בבית המשפט, דרך אגב, ידידי בית המשפט, כל מיני, כשהיה את הבגץ על הגדר. אז אני מבין. אז הוא מקים את הביטחוניסטים, ואתה כבר בשלב מאוד מוקדם מצטרף אליו?
אני בדיוק משתחרר מהצבא, ואני משתחרר ואני יוצא לאיזשהו טיול קצר בין זה לבין תחילת העבודה שלי כמנהל אתר התיירות עיר דוד בירושלים, ואני פשוט קורא בפרסום שהוא פרשם ובחסם ברשתות החברתיות, שהוא הולך להקים את התנועה, ואני מתקשר אליו, הייתי על ההר בגואטמלה, מתקשר אליו, ושם אמר לו, אמיר, איך שאני חוזר, אני רוצה להיפגש איתך. ופשוט משדה התעופה נסעתי להיפגש איתו, באיזה בית קפה, לא היה משרד, אמרתי לו, כמה אנשים יש כאן? הוא היה 10, 8, 10. אמרתי לו, אוקיי, אני 11, ואני רוצה את המזכיר הכללי של התנועה, מקובל עליך? אמר לי, קדימה. ואז הצטרפתי לזה בשלב די מוקדם, היום ברוך השם כבר כמעט 20,000 חברים בתנועה, וזה עוד הלך ויגדל.
ג'רי אדם, מפקדי ג'רי עדיין איתכם?
בטח.
גרשון יצחק.
זה מעניין.
דג שמן.
ג'רי הוא הסגן של אלוף פיקוד הצפון, ויוסי בחר הוא הסגן של אלוף פיקוד הדרום, וגם הוא חבר בתנועה.
לא ידעתי. כן, יוסי כן. עוד יותר מפקדי. כן. אז אני רואה שכל הצנחנים החשובים איתכם.
אנשים מאוד מאוד רציניים, וגם כשהם בנים ומציבים, הם מציבים דעת, אתה לא יכול להגיד שזה אנשים מנותקים, ושלא מכירים או שייכים לעבר, הם בפועל היום, סגן אלוף פיקוד דרום וסגן אלוף פיקוד צפון, עם עמדה, אנשים מאוד מבינים, מאוד משכילים, עמדה מאוד, מאוד נחשבת בפרסטיג'ה הצבאי, ולכן גם, לוקחים אותנו בחשבון בצורה מאוד מאוד משמעותית, גם בצהל, גם בתקשורת.
זהו, אני מכיר ברעיונות בתקשורת ובדעת הקהל. מה התפקיד שלך בעצם בתור מזכ"ל? מה אתה עושה בדרך כלל?
אפשר לומר שאני קצין המבצעים של של הביטחוניסטים, שדואג שכל הדברים יבוא לידי ביטוי, שזה יקרו בפועל, כל התוכניות, אז אני ככה מרכז את כל המחלקות שפועלות בתנועה, ואני בין היתר מתמקד בתחום החינוכי, ובכל מה שקשור לדיפלומטיה לכנסת, לדיפלומטיה הפנימית.
מה עם ההישגים העיקרים שאתה יכול לציין בתולדות התנועה? מקומות או סוגיות שבהם הייתם משמעותיים לדעתך?
קודם כל השפעה על הנוער. אנחנו היום מקיפים כמעט את כל המכינות החילוניות, נקרא להם המעורבות. זה לא פשוט להיכנס לתוך המקומות האלה. ולפני שבועיים, קצין באחד היחידות מתקשר אלינו, אומר, אני הייתי חניך במכינה, כשאתם באתם ודיברתם, אני חייב שתבוא ולדבר עם החיילים שלי. ואנחנו ראינו איך הזרעים שזרענו מנביטים, וזה מלווה את אותם, את הנוער הזה, בתוך המחשבות שלהם ועיצוב הזהות שלהם, אל תוך השירות הצבאי. ואני חושב שזה אחד ההישגים המרכזיים. כל המכינות היום מבקשים שנגיע ונדבר, ואני יכול להגיד לך שהפעם הראשונה שהגעתי למכינה, הייתה שם איזושהי תכונה כזאת, ואני שואל מה קרה, ואמרו לי, הייתה לנו פה הרצאה עכשיו, אחרי הרצאה, יש פה איזה 8 חבר'ה שהחלטו שהם לא מתגייסים לצבא. שמי ירצה לכם? אמרו לי, האלוף יאיר גולן. אני באתי מיד אחריו, ואמרתי, אוי ואבוי, אם זה מה שקורה, זאת אומרת, במכינות, בתוך הוואקום הזה, אם אנחנו לא מגיעים, מי שמגיע, וזה מה, זה, זה מה שמבינים מתוך השיחה הזאת, וזה, זה, זה, זאת, זה להחלטות שמקבלים אחרי שיחות כאלה, חייב להגיע לכמה שיותר מכינות, פשוט הסתערנו על זה, הגענו ופגשנו אנשים פיזית, הבננו תוכנית לימודים, וגם הבאנו אותם לעשות כל מיני פעילויות מחוץ למכינה. ברוך השם, זה רק הולך וגדל, והיום אנחנו כבר נכנסים לחול, לבתי ספר בחול. נכנסו גם לתיכונים בארץ.
אז זה משקל נגד גם לשוברים שתיקה, וכל הפעילות שלהם בחול, כדי שמפגיש את ריחו של צה"ל.
סיוע משרד התפוצות, אנחנו נכנסים עכשיו לפעילות בתיכונים, וגם שם בעזרת השם להשפיע.
שאלה אחרונה, קודם כל ברוכים תהיו, וברוך תהיה אתה באופן אישי, וזה, כל השיחה הזאת היא מעוררת השראה בהיבט של חיים סביב עם ישראל בארץ ישראל ותורת ישראל, ככה פשוט, מכאן ומכאן ומכאן. המאזינים שלנו, אנשים שהם לפני גיוס, תוך כדי, אחרי, קשורים למשפחת בני דוד הרבה מהם, מה הם יכולים לעשות כדי לקדם, הם צריכים להצטרף, הם לעקוב, לתמוך, מה,
כן,
מה הם יכולים
כל,
לעזור?
קודם כל באמת להצטרף לתנועה, כי ככל שהתנועה גדלה, הכוח הציבורי הוא מאוד
מי
מאוד...
מי יכול להצטרף?
כל אחד, כל אחד שביטחון ישראל חשוב לו.
שמה למחלקה מקבלים?
מנהל מחלקת המחקר שלנו, אדם, באמת אחד הגאונים, סמל ראשון, שמופיע היום כמעט בכל מקום בטלוויזיה, מזמינים אותו להתייעצויות כמעט בכל מקום, והוא סמל ראשון, היה אמנם גם 8200, אבל באמת חכם, אבל יש לו יכולת ביטוי והבנה ועומק, באמת יוצא דופן.
אז לא צריך להיות אלוף.
אפשר להיות אלוף, גם לא בדרגות, ולהצטרף לתנועה. ככל שהתנועה גדולה יותר, ההשפעה הציבורית שלה היא גם הרבה יותר גדולה.
איך מצטרפים?
פשוט נכנסים באינטרנט, רושמים הביטחוניסטים, ויש שם לינק להצטרפות, וכמובן גם לקדם את הרעיונות של התנועה בכל הערוצים, בין אם זה ברשתות החברתיות. בסוף צריך לצרות תודעה.
לכתוב, לשתף.
אני אומר שהתנועות הביטחוניסטים היא המרגלים, שנייה, יהושע בן נון.
המרגלים הטובים.
וכלב בן יפונה שאומרים, אלו נעלה והרשנו אותה. הגיעו 12 מרגלים, 10, הרוב אומרים, מה פתאום, זה יהיה גדול עלינו, זה כבד עלינו. ראינו שם בני ענקים, אוקיי, בני ענקים, מי אמר שגם הם יהיו ענקים? אולי דווקא כשהם קטנים זה גם הזמן לתפוס אותם. אפשר להתמודד עם זה, ורק 2 אומרים, מה פתאום, אלו נעלה, זה לחמנו הם. וזה בדיוק כמו שאנחנו מנסים ליצור את התודעה הזאת, זה שלנו, קודם כל, קודם כל זאת ארץ ישראל היא שלנו. אפשר לדבר רגע על הביטחון ועל היתרון הביטחוני, על היבטים, היתרון הדמוגרפי, הטופוגרפי או גיאוגרפי של כל שטח בארץ ישראל. קודם כל זה שלנו. עכשיו בוא נדבר על היבטים הביטחוניים. וכשמייצרים תודעה כזאת, והבנה שקודם כל זה שלך, זה חלק מהזהות שלך, זה אתה, ובלעדי זה אתה חסר, אז אפשר לגשת לעסוק גם במקצוע הביטחוני. כשמייצרים תודעה כזאת, אנשים מרגישים הרבה יותר בטוחים, הרבה יותר שייכים, וגם ההחלטות משתנות.
ירון בוסקילה, תודה רבה לך, אלון נעלה,
וירשנו אותה.
תודה רבה.
תודה לך.
עד כאן הפרק שלנו, תודה שהזנתם להסקט של בני דוד. אתם מוזמנים לשתף את הפרק עם חברים, נשוב ונשתמע בפרק הבא.